מוצא את התרגום בסוף? שמישהו? Part of the talk tonight is based on a poem which is quite difficult to translate. So I'll repeat the poem itself in English and Hebrew. Okay? So you don't have to worry too much about getting it right. אז תודה רבה. תודה שאתם כאן. אחרי 24 שעות שאנחנו ביחד במסע הזה. אני יודעת שהיו עליות והיו מורדות, היו תהיות, היו תובנות. רגעים כאלה וכאלה. אני מקווה בשיחה הערב לאסוף כל מיני חלקים, כל מיני רגעים, ולהרוג אותם לכדי ריג שאני מקווה שיהיה בו, שתהיה בו איזושהי תועלת עבורכם. הספרתי לכם אתמול על אחד המשפטים המשמעותיים בחיים שלי. שלום, טוב שבת, בואי תיכנסי. אני רוצה ערב לשתף אתכם במשפט אלמותי לא פחות ואיכשהו נורא משעשע אותי. לפני המון המון שנים, באמת המון שנים, הייתי חיילת, עוד לפני שהייתי חיילת, ניסיתי להוציא רישיון נהיגה. ולא צלח. אז התגייסתי ועוד לא היה לי רישיון נהיגה. ואז היה בנתניה מישהו שהיה לו הסדר עם מישהו שהייתה אפשרות לבוא לשבוע לעשות מרתון של שיעורי נהיגה. בלתי מוגבל בשעות. יכול לעשות 12 שעות שיעורים ביום. וההתחייבות הייתה שכעבור שבוע עוברים טסט. אז ברגילה הראשונה שלי, עברתי לנתניה, וגרתי שם אצל חברה שהייתה איתי בטירונות, ובמשך שבוע הייתי מלא שעות כל יום באוטו, ובסוף השבוע עברתי את הטסט. אבל זה העניין. העניין הוא שהמורה שלי לנהיגה, כדרכם של מורים לנהיגה, הוא דיבר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן הוא דיבר. היה לי מאוד קשה להתרכז בנהיגה. היה לי מאוד קשה לשים לב מה אני צריכה לעשות. אבל משפט אחד שלו אני זוכרת. היינו באיזה מקום חסר תנועה לחלוטין, לא היה שם לא איש, לא נמלה, לא עכבר, לא אוטו, והרמזור עצור. ו... לא רמזור, תמרו, עצור. אז אמרתי לו, מה זה התמרור המצחיק הזה? מה פתאום עצור באמצע איזשהו מקום? אז הוא אמר לי, אין תמרור מצחיק ואין תמרור עצוב. יש תמרור עצור, והמשמעות של תמרור עצור זה עצירה מלאה בכל ארבעת הגלגלים. עכשיו את יכולה לנסוע. אז נזכרתי בו הערב, עצירה מלאה בכל ארבעת הגלגלים. עכשיו אפשר לנסוע. קצת יש משהו מזה שעשינו. אני חושבת שלא סתם הוא אמר בכל ארבעת הגלגלים, הוא כנראה מבין משהו על מכוניות, ויודע שיש הבדל בין לעצור עם גלגל או עם חצי גלגל או עם שני גלגלים או עם שלושה או עם ארבעה. אני חושבת שכולנו מכירים את הסוגים האלה של העצירות. קצת לעצור, חצי לעצור, בערך לעצור, לעומת עצירה מלאה. בעצם כל מה שאנחנו מנסים לעשות בסוף השבוע הזה, זה לייצר תנאים שיאפשרו לכל ארבעת הגלגלים שלנו לעצור. אבל נשאלתי בקבוצה היום, ותמיד הולך איתי הידיעה הזאת, שהעצירה בכל ארבעת הגלגלים, היא לא נועדה להפסיק את הנסיעה. היא רק נועדה להבטיח שנוכל להמשיך בנסיעה שלנו בבטחה, ולהגיע לאן שבאמת טוב שנגיע. אז אני רוצה לדבר הערב גם על העצירה הזאת, וגם על הרגע אחר כך. עכשיו אפשר לנסוע. כי העצירה היא לא מטרה כשלעצמה. רגע להזמין אתכם להרהר ביום הזה שהיה לכם היום. מלא גדוש, עמוס, מלא רגעים. רק לזהות איזה רגע בתוך היום הזה שהיה לכם שבו עצרתם. אולי עצרתם את הגוף מללכת עוד צעד. אולי עצרתם בכניסה לאולם כי שמתם לב שחסרה לכם מסכה וחיכיתם שמישהו יביא לכם מסכה. אולי עצרתם כי הייתם בתור לשטיפת הכלים ולקח זמן עד שהגיע התור שלכם. אולי עצרתם כי הרגשתם שהבטן מלאה למרות שהלב שמח ורוצה עוד מהאוכל המצוין הזה שהוגש לנו היום. אולי עצרתם כי היה פעמון שעצר אתכם. אולי עצרתם כי התכוונתם להגיד משהו ואז נזכרתם שאתם בשתיקה, ובעצם לא. ככה נסו להיזכר ברגע או בשני רגעים במהלך היום הזה שבהם עצרתם. ורק לרגע נסו לשאול האם עצרתי בכל ארבעת הגלגלים. או שזה היה מין כזה, העטתי ואז המשכתי. אולי איך זה היה לעצור? אולי זה היה מעצבן? אולי רציתי כבר להמשיך קדימה? אולי זה היה משמח? מספרים על תלמיד של הבודה שלפני, שנוח חם לי פה, לפני שהוא היה תלמיד של הבודה, הוא היה כל מיני דברים אחרים. קראו לו בהיה, והוא נולד בכפר קטן, על שפת, על חוף הים. והאנשים שחיו בכפר היו דייגים. אז בהיה נולד למשפחה, לשבט, לכפר של דייגים. ולכן כאשר הוא היה ילד, הוא שיחק על חוף הים, ולמד את המיומנויות, את המלאכות שקשורות בחיי דייגים. וכאשר הוא בגר, הוא הפך לדייג בעצמו. הוא הפך לדייג משום שהוא נולד בכפר של דייגים. ואלה היו התנאים, וזה מה שהיה למי שהגיע לגיל הנערות, והגוף שלו כבר היה מספיק חזק, והוא יכול היה לרדת אל הים בסירה של דייגים. מספרים שבהיה ירד לים יום אחד במין ספינה כזאת, קצת יותר גדולה מסירת דייגים קטנטנה, די יציבה, ובלב ים תפסה את הספינה סופה. והספינה התפרקה, וכל יורדי הים נפלו על המים. וכולם טבעו בלב ים. בהיה היה הניצול היחיד מהספינה. הוא ניצל בזכות זאת שהוא הצליח לאחז בקרש מהספינה שהיה לידו. הוא החזיק בקרש הזה וצף עם הגלים, הוא הגיע אל החוף. התנאים שבתוכם בהיה היה יצרו אותו בכל פעם מחדש. התנאים של כפר הדייגים יצרו, אם תרצו, ילד דייגים. ילד הדייגים גדל ובזכות התנאים הפך ליורד ים. יורד הים בשל התנאים הפך למי שספינתו טבעה, ובשל התנאים הפך לניצול, ניצול יחיד שהגיע אל החוף. הוא הגיע לחוף כאשר בדרך, מספר לנו הטקסט, הוא איבד את כל מה שהיה לו. הוא הגיע לחוף ערום, אוחז בקרש הזה. והחוף היה רחוק מכפר הדייגים שלו, ואנשים שחיו על החוף הזה לא דיברו שפה שבהיה הכיר. אז בהיה מגיע ככה אל החוף הזה, הוא מותש, הוא תשוש, אין עליו בגדים, הוא ערום, הוא לא מבין את השפה, הוא מבויש, הוא מפוחד. אפשר לדמיין את הצער והבלבול שהוא נמצא בו. והוא בורח מקשר עם בני אדם. הדרך שלו להתמודד עם האסון היא להימנע, להתרחק. הוא מוצא לעצמו משהו שהוא יכול להתכסות בו. הוא דייג. הוא יודע לדוג לעצמו אוכל ולהתארגן, הוא בונה לעצמו איזשהו מחסה. והוא בעיקר שותק. הוא שותק בגלל השוק, והוא שותק כי הוא לא מכיר את שפת המקום. אז הוא, בגלל התנאים, נהיה עכשיו מין מתבודד כזה. אנשי המקום רואים אדם שנולד מהים. הוא נולד מהים, אוחז קרש, ערום, מתבודד, מסתפק בעצמו בלבד, אינו מבזבז את זמנו על שיחות בטלות. מבחינת אנשי הכפר, נולד להם קדוש מן הים. בהיה נולד להיות קדוש. וכל אנשי הכפר נוהגים בו כמו שנוהגים בקדושים. דואגים לו, אל תתלהבו, למלבוש, למאכל, למחסה ולתרופות. זה מה שמקובל שהכפריים מספקים לקדושים הנודדים. אותם אנשים שמתרגלים, אותם סדואים, אותם נוודים שמסתפקים במעט מאוד, החברה מספקת להם את צורכיהם הבסיסיים. וכך, אני מבקשת שמי שאין לו בעיית גב, בבקשה לשבת. הבודה אמר, אל תלמד דרמה מי שאיננו יושב, אלא אם הוא חולה. אז אם רק אפשר, אז לשבת. בסדר? תודה. אז בהי המקבל מהכפריים באזור שהוא נמצא בו, מעמד של קדושה. יום אחרי יום, הולך ונהיה יותר ויותר נוח, יותר מרווח, יותר סבא. אפשר להניח יותר שמח ומתאושש. הוא כל הזמן שותק, וכל הזמן מתייחסים אליו כאל קדוש. ואז עוברת מחשבה במוחו, בדעתו, ורגע, חשבתי שאני בן דייגים, שספינתו נטרפה, שנפלטתי לחוף ואני ניצול בודד, אבל כולם פה מתייחסים אליי כאילו אני קדוש, אז אולי אני קדוש. אולי הם יודעים עליי משהו שאני בעצם לא יודע. אולי חשבתי שאני משהו, אבל אני בעצם מגלה שאני משהו אחר לגמרי. אולי אני קדוש? אולי אני מכיר את הדרך אל הקדושה? אולי אני יודע מהי קדושה? ואז מספר לנו הטקסט שרוח, רוח ים, רוח יער כזאת, שהסתובבה באזור, ופעם היא הייתה בדודה של בהיה, באחד הגלגולים הקודמים, היא רצתה לעזור לו. וכדי לעזור לו, היא אמרה לו, תרגיע בהיה, אתה לא קדוש. אתה לא קדוש, אתה לא בדרך לקדושה, ואתה לא יודע שום דבר על קדושים ועל קדושה. אז אם היו לכם רגעים במהלך הריטריט שחשבתם שהגעתם לפה סתם בתור חבר'ה צעירים באוטובוס, אבל אתם יושבים ותכף אתם מגלים את הפתרון לכל הבעיות של העולם, ואת האור בקצה המנהרה, ואת החופש האינסופי, ואתם קדושים, אומרת לכם בת הקול הקטנה הזאת, שחררו, אתם לא, אין לכם מושג ואתם אפילו לא בדרך. אני רוצה להגיד לכם כמה דברים על הסיפור הזה. תכף נגיד עליו עוד כמה דברים. אבל קודם כל, מנקודת המבט המאוד אישית שלי, אם אתם עכשיו כולכם תחליטו שאני קדושה, ותדאגו לי לכל מה שאני צריכה, ולא יהיה חסר לי כלום, אני לא בטוחה שאני אשאל שאלות. יכול להיות שאני לגמרי אקבל עליי את הזהות הזו. כי הרי ככה אנחנו מאמצים זהויות. האנשים סביב, המציאות, הנסיבות, אומרות לנו שאנחנו משהו. וברוב המקרים אנחנו מקבלים את זה. תשבו על הזהות שלכם. מי שישראלי, מי שלא ישראלי, מי שגבר, מי שאישה, מי שאקדמאי, לא אקדמאי, סימפטי, סבלני. משכילה, עלובה, כל מיני זהויות כאלה. אנחנו מאמצים עם כל מיני פרטי מידע שאנחנו מקבלים מהסביבה. חלק גדול מהזמן אנחנו לא שואלים שאלות. יש משהו די מדהים אצל בהיה, שדווקא כשטוב לו, הוא שואל שאלה. דווקא כשנוח, הוא עוצר רגע ואומר, רגע, אולי משהו באיך שאני תופס את המציאות, הוא לא בדיוק איך שהמציאות. עכשיו אם אני כבר אשאל אתכם, וואלה, אולי אני קדושה, כי אתם מתנהגים אליי כמו על קדושה, ואתם תגידו לי, לא, אין לך סיכוי, אין לך, את לא בכיוון, את לא זה, אני לא אמות על התשובה הזאת. אני מעדיפה, אני מבקשת, שאם אני אשאל אתכם, אם אני קדושה, תגידו לי כן. בסדר? כי זה יותר נעים יהיה לי לשמוע, מאשר שתגידו לי, לא, את לא קדושה, ואת בכלל לא יודעת את הדרך. היא אומרת לו את זה מתוך חמלה. ומה שמעניין הוא שבהיה ברגע הזה שהוא שומע שהוא לא קדוש, הוא לא יודע כלום על קדושה והוא אפילו לא בדרך, הוא מתעורר. הוא מתעורר ואומר לה, אז כאן ועכשיו תגידי לי, יש מישהו קדוש? קדוש, צריך להבין את הקונטקסט ההודי של הסיפור הזה, קדוש או סדו, זה אדם שהולך בדרכים ופוגש את האמת. הולך בדרכי החיים ופוגש את האמת. זאת הקדושה. מבין את החיים, משתחרר מסבל. אז כשבהיה שומע מבת הקול שהוא לא, והוא לא בכיוון, הוא אומר לה, אז תגידי לי מי כן, ותגידי לי איפה. האדם שיודע את מה שאני עכשיו רוצה לדעת, את הדרך אל סוף הסבל, את הדרך אל השחרור, את הדרך להכיר את החיים כפי שהם. תגידי לי איפה, תגידי לי מי, אני הולך לשם. ובת הקול אומרת לו דבר נורא יפה, אומרת לו, קודם כל יש. יש אדם כזה. יש אדם שהוא קדוש שמכיר את הדרך אל החופש. האדם הזה נמצא במרחק כזה וכזה, במקום כזה וכזה. והטקסט מספר שבהיה בכמה גרסאות לזה, אבל בשלושה צעדים הוא עשה את כל הדרך, שכנראה הייתה מאוד מאוד ארוכה. הוא כל כך היה נחוש. והוא מגיע לבודה בשעת צהריים, והוא רץ אל הבודה, ואומר לו, שמעתי שאתה יודע משהו על החיים האלה, משהו שיכול לשחרר אותי מכאב, מסבל, עכשיו ובעתיד. שמעתי שאין ספק לגבי התבונה שלך, בבקשה תלמד אותי. תלמד אותי איך להשתחרר, מכל צורות הכאב, הסבל, השיעבוד שאני חי בהם. השעה 11:30 בצהריים, לבודה יש עוד חצי שעה שמותר לו לאכול, כי ב-12 זה זמן הארוחה של הנזירים, ומ-12 עד למחרת בבוקר לא אוכלים. אז הבודה אומר לו, חבוב, שנייה עכשיו, אני בדיוק מתארגן על אוכל, תחזור אחר כך, זה לא זמן מתאים לשאלות. ובהיה חוזר ואומר לו, אני יודע שאתה יודע את מה שיכול לשחרר אותי. מכל צורות הכאב והסבל בחיים שלי. בבקשה תלמד אותי כדי שזה יהיה לטובתי, לעכשיו ולזמנים שיבואו. והבודה אומר לו, אתה לא שמעת אותי, אני עכשיו רעב. אני עכשיו מקבץ את ארוחת הצהריים שלי. תבוא אחר כך, אחר כך אני אלמד אותך. זה יפה הטקסט הזה, כי כאילו יש משהו שמציג שם את הבודה כאילו הוא נורא נוקשה. נכון? אני בדרך לאכול, אז אני לא אלמד אותך, אפילו אם אתה הכי הכי רוצה לדעת. דרך אחרת לקרוא את זה, היא להגיד, יש פה איזה משהו שהבודה בודק. עד כמה באמת חשוב לבהיה, לדעת את האמת שתשחרר אותו מסבל וכאב. האם הוא מוכן להתאמץ בשביל זה? או שהוא שואל כי הוא עובר בדרך, ואני נמצא, והוא שואל אותי, ואחר כך הוא ילך הלאה. אחרי פעמיים שבודה אומר לבהיה, אני הולך לאכול, אתה תחכה, אומר לו בהיה, אל תגיד לי לבוא אחר כך. אנחנו לא יודעים אם יהיה אחר כך. אני לא יודע כמה זמן אני אחיה, אני לא יודע כמה זמן אתה תחיה. בבקשה תלמד אותי עכשיו את מה שיכול לסיים את הסבל שלי עכשיו ולתמיד. אם יש לך את התבונה הזאת, אל תחסוך אותה ממני. כי שנינו יודעים שאולי לא תהיה הזדמנות נוספת. אני חושבת שכל אחד ואחת שיושבים פה בטח יכולה להגיד עליי כל פעם מחדש שאני יושבת פה. יש איזו לחישה כזאת שהביאה אותנו לכאן. איזה מין ראייה שהחיים מגלגלים אותנו ונסיבות החיים מגלגלות אותנו. ואפשר לקבל עלינו את מה שמתנהל ולהמשיך הלאה. אבל איכשהו פעם אחת נדלקת שאלה. מה קורה פה? מי אני באמת? מה זה באמת העולם הזה? האם אני חיה את החיים הכי טובים שאני יכולה לחיות? האם אני מגשימה את משאלת הלב שלי? האם אני מנהלת את החיים שלי כפי שהייתי רוצה, את מערכות היחסים שלי? יש איזה רגע כזה שמשהו מייצר בו עצירה. עצירה ושאלה. וכל אימון מדיטטיבי עובר בנקודה הזאת של עצירה ושאלה. באנו לפה מכל העולם, העסוק שלנו, עצרנו, ואנחנו מתחילים לשאול. מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? מה זה נשימה? מה זה גוף? מה זה תודעה? מה זה מחשבה? מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו בשם, ואני מזוהה איתו, ואני שומרת עליו, לפעמים אני אוהבת אותו, ולפעמים אני שונאת אותו? שזה רגע כזה של עצירה. לפעמים העצירה הזאת היא מין משהו חפיף. ואני בטוחה שיהיו לכם המון עצירות כאלה. המון רגעים שבהם עצרתם רגע, שאלתם והמשכתם הלאה. כי הטלפון צלצל. כי הגיע הזמן לפגישה הבאה. כי מישהו קרא לי. היה רגע כזה, עצירה, אפשר היה לשאול שם שאלה על מה זה החיים האלה שאני חיה, אבל איכשהו המשכתי הלאה. אני חושבת שגם בהשתלשלות הזאת של בהיה, שנולד ילד דייגים וגדל להיות ילד שמשחק על חוף הים ולומד להיות דייג ועולה על סירה פעם, פעמיים, שלוש, בטח גם שם היו כל מיני עצירות. באיזשהו שלב העצירה הייתה עמוקה יותר. העצירה של בהיה היא לא רק התובנה הזאת שרגע, מי אני בכלל? אלא גם בתוך התובנה הזאת יש ידיעה ברורה כמה חמקמקים החיים האלה. בהיה ראה את כל השותפים שלו לספינה טובעים. הוא כבר יודע את מה שכולנו יודעים, אבל כל כך הרבה פעמים משתדלים לו לזכור, שאנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו. ובהיה לא נותן לבודה לבלבל לו את המוח בדיבורים על אחר כך. כאילו בהיה מלמד את הבודה. הוא אומר לו, על מי אתה עובד כשאתה אומר לי אחר כך? שנינו יודעים שבכלל לא בטוח שיהיה אחר כך. שזה בהילות בחיפוש של בהיה. מדברים על המושג spiritual urgency. איזו דחיפות רוחנית כזאת. שבה השאלה שאנחנו שואלים היא כל כך בוערת. שאנחנו מוכנים אפילו להיות מאוד מאוד נודניקים. ואפילו להסתכן בזה שיעדפו אותנו וידחו אותנו, ואנחנו צריכים למצוא את התשובה. זבודה מעניק לבהיה, דרשה מאוד קצרה. נזכרו שהבודה רעב, בהיה נודניק, אבל הוא הולך ללמד אותו. הוא הולך ללמד אותו דרשה מאוד מאוד קצרה, מאוד מאוד בסיסית ורדיקלית. שימו לב מה הוא אומר לו. כך בהיה, עליך לאמן את עצמך. Here בהיה, you should train yourself thus. קודם כל הוא אומר לו, זה לא עבודה שלי, זה עבודה שלך. עליך לאמן את עצמך. תוך סוף השבוע הזה אנחנו נותנים הנחיות כאלה והנחיות כאלה. אבל בודה אומר, האימון בסופו של דבר הוא משהו שנעשה מבפנים. אני יכול לתת לך את ההנחיות, אבל העבודה היא עבודה שלך. בהקשר למה שנראה, יש רק את מה שנראה. נחזור על זה באנגלית. בהקשר למה שנשמע, יש רק את מה שנשמע. בהקשר למה שנקלט בחוש המישוש, יש רק את מה שנקלט בחוש המישוש. בהקשר לנתפס בתודעה, רגשות ומחשבות, יש רק את מה שנקלט בתודעה. When Bahia, for you, in the scene, there is only what is seen. In the heard, only what is heard. In the felt, only what is felt. In the cognized, is merely what is cognized. Zaimun. Lezahot et hareshamim. ולעצור שם. התחושה שאני מרגישה בגוף, הגירוד הזה, כאן בצבא. המראה של האור, הצליל, זה רק צליל. זאת רק תחושה. זה רק מראה. המחשבות שלי, הרגשות שלי הם רק מחשבות, הם רק רגשות. הם לא שלי, הם לא אני, הם לא מי שאני. הם דברים שמתרחשים בעולם. אנחנו מאוד מאוד רגילים לדחוף את עצמנו לכל מקום. המחשבות הן שלי, הן אומרות עליי משהו. התחושה היא שלי, היא אומרת עליי משהו, היא מגדירה אותי. הדברים שקורים לי, הם קורים לי. עכשיו כן, נכון, הם קורים לי. הם פוגשים אותי, אני שמה לב אליהם. אבל הבודה פה מציע לבהיה לראות את העולם כהתרחשות. התרחשות שיש בה מראות, יש בה צלילים. יש בה מחשבות, יש בה תחושות. מבלי להפוך אותם לאני, לעצמי, לשלי. רק לשים לב אליהם. אז בהיה, כאשר תראה את הדברים עצמם, אתה לא תתקיים כאינדיבידואל בקשר אליהם. כאשר לא תתקיים בהקשר לאלה, לא תהיה שם. כאשר לא תהיה שם, גם לא תהיה כאן, וגם לא במרווח שבין השניים. זה, ורק זה, הוא קץ הסבל. נקרא את זה פעם נוספת בעברית ואז פעם מלאה באנגלית. כך בהיה עליך לאמן את עצמך. בהקשר לנראה יהיה רק הנראה. בהקשר לנשמע יהיה רק הנשמע. בהקשר לנקלט בחוש המישוש יהיה רק הנקלט בחוש המישוש. בהקשר לנתפס בתודעה יהיה רק הנתפס בתודעה. כך עליך לאמן את עצמך. או אז בהיה, לא תתקיים כאינדיבידואל בהקשר לאלה. כאשר לא תתקיים בהקשר לאלה, לא תהיה שם. כאשר לא תהיה שם, גם לא תהיה כאן, ולא במרווח בין השניים. זה. ורק זה. הוא קץ הסבל. When bahiya, you know that in the seen there is only the seen, in the heard only the heard, in the sensed only the sensed, in the cognized only the cognized. Then bahiya, you will not be with that. When bahiya, you are not with that, then bahiya, you will not be in that. When bahiya, you are not in that, then bahiya, you will be neither here nor beyond nor between the two. Just this is the end of suffering. מה הוא בעצם אומר לו? הוא אומר לו, מה שקורה לנו באופן רגיל זה שאנחנו חיים בעולם ומזהים רשמים. אנחנו מזהים רשמים, ורגע אחר כך אנחנו מרכיבים את עצמנו מהרשמים האלה. החוויות שלי, התחושות שלי, הזיכרונות שלי, הרצונות שלי, הנטיות שלי, מרכיבות אותי. ואז אני מזדהה עם הדבר הזה שאני. ככה בהיה נהיה ילד לדייגים. ככה בהיה נהיה דייג. קרו דברים והדברים הגדירו אותו. ככה הוא נהיה יורד ים, ככה הוא נהיה ניצול, ככה הוא נהיה קדוש. אוקיי? כי היו דברים שהסתובבו בעולם והוא ניחס אותם לעצמו. הוא נתן להם להגדיר אותו. והוא כל הזמן התגלגל מזהות אחת לזהות שנייה, מזהות שלישית לזהות רביעית. כל פעם המציאות הגיעה והגדירה אותו. אז אני נולדתי בת שנייה. נולדתי כקטנה, ואחר כך נולדה אחות שלי, ונהייתי הסנדוויץ'. נולדתי בקיבוץ, אז הייתי קיבוצניקית. וגדלתי בתוך משפחה עם ערכים מסוימים, ואימצתי לעצמי את הערכים הללו. והתנהגתי באופנים מסוימים. למדתי איפה שלמדתי. עשיתי את הדברים שעשיתי, והדברים האלה הגדירו אותי שוב ושוב. ואז התחתנתי ונהייתי אישה נשואה, ואז התגרשתי ונהייתי אישה גרושה, ואז ילדתי ונהייתי אימא, והתחברתי ונהייתי חברה, ונפרדתי, ורכשתי מקצוע ונהייתי בעלת מקצוע. כל פעם קרו דברים, והדברים האלה הגדירו את מי שאני. ואני כל הזמן מתגלגלת בתוך הזהויות האלה. תחשבו על כל הזהויות שלכם. הזהויות שלנו זה גם דבר שנורא משתנה בהתאם לסיטואציה. מה שאתם עכשיו נותנים לי להיות, אני יכולה להיות. הילדים שלי בבית לא נותנים לי להיות ככה. לשבת בשקט על הבמה ולקשקש. גם אני אמורה לעשות דברים אחרים. ולכן אני לא יכולה לעשות את זה כשאני איתם. כאן זה לא לעניין שאני אכנס למטבח וקרקש בסירים. זה לא התפקיד שלי. זה לא מה שאני אמורה לעשות כאן. אתם אמורים לשבת כאן ולהתנהג באופן מסוים. יש דברים שאתם לא אמורים לעשות פה. אנחנו כל הזמן מקבלים עלינו תפקידים. אנחנו כל הזמן מקבלים עלינו הגדרות. בתפיסה הבודיסטית אנחנו מדברים על becoming. אנחנו נהיים מישהו. ובאופן טבעי אנחנו נולדים אל תוך זהויות, והחיים מגלגלים אותנו ככה שאנחנו מאבדים את הזהויות האלה. אני הייתי הכי מהירה בשחייה, עד שהופיע שחיינית מהירה ממני. אז מיכל הכי מהירה נאלצה לדאוך, ובמקומה נולדה מישהי מהירה יותר. הייתי הכי נהדרת עד שמישהו עשה טוב ממני. הייתי הכי מעצבנת עד שהופיע מישהו מעצבן יותר ממני. אנחנו כל הזמן בתוך התנועה הזאת. אנחנו נהיים משהו, חיים אותו לאיזשהו זמן ואז הוא מת. חלק מהזהויות האלה אנחנו אוהבים. חלק מהזהויות האלה אנחנו לא אוהבים. אבל גם אלה וגם אלה מופיעות בגלל נסיבות, מתקיימות לאיזשהו זמן ובסופו של דבר נעלמות. כשאני נולדת על זהות, אם אני אוהבת אותה, אז אני מנסה לאחז בה ולשמור עליה. אני בן אדם ישר. זהות שאני נולדת לתוכה ברגע מסוים, אני אוהבת אותה, אני רוצה לשמור עליה. אם אני מוצאת את עצמי מעגלת פינות, אם אני מוצאת את עצמי משקרת, אם מישהו מטיל ספק ביושר שלי, אני סובלת. כי המיכל הישרה נמצאת בסכנת התעיינות, סכנת מוות. ואני רוצה שהיא תמשיך לחיות. יש זהויות אחרות שאני נולדת לתוכן ואני לא אוהבת אותן. ואני רוצה שהן ישתנו כבר. אנשים דיברו בתוך התרגול למשל. יש עייפות. אני לא רוצה להיוולד עייפה הזאת. אני רוצה להיוולד ערנית. אבל עכשיו כשאני עייפה, אני מאוד סובלת מזה. אז בודה אומר, איך זה יהיה אם אנחנו נגיד עייפות, במקום לומר אני עייפה? אם זה להגיד תנועתיות, במקום להגיד אני תנועתית. זה לראות את הדברים, לשים לב אליהם, אבל לא להדביק אותי אליהם. שם הוא אומר, יש איזה הרף מהסבל, שבו הדברים יכולים להיות, מבלי שהם יהיו אני לנצח, מבלי שהם יגדירו אותי, יצמצמו אותי, יחייבו אותי. במקום שבו אני יכולה לראות את החיים מבלי לנחס אותם לעצמי. קרישנמורטי שאלו אותו פעם, הוא מורה הודי, שאלו אותו פעם איך למצוא שקט. אז הוא אמר, שקט יהיה כשאתה תראה את הדברים בלי להיכנס פנימה ולהרעיש עם כל מה ששלך ואומר עליך. אז יהיה שקט. אם נצליח לראות גוף כגוף, יהיה שם שקט. אם נצליח לראות תודעה כתודעה, יהיה שם שקט. ככה תודעה מתנהגת, היא קופצת, היא נזכרת, היא רצה, היא מנבט, היא מטושטשת, היא מבולבלת. ככה תודעה. זה מאוד שונה מאשר ככה התודעה שלי. אני מבולבלת, אני חסרת שקט, אני מטושטשת. ככה גוף מתנהג. גוף משמין, גוף מרזה, גוף מזדקן, גוף נפצע. זה אחר לגמרי מאשר כשאני אומרת, אני השמנתי, אני רזיתי, אני הזדקנתי, אני נפצעתי. רגשות מופיעים ומתחלפים. יש עצב, יש שמחה, יש בלבול, יש קנאה, יש פחד. זה אחר מאשר כשזה אני. ובודה אומר לביה, ברור שזה מגיע ביחד. ברור שאנחנו ככה חושבים את עצמנו ואת העולם. אבל גם בוא תראה שיש רגעים שבהם אתה לא עושה את זה. וברגעים שאתה לא עושה את זה, החוסר שקט הוא לא בעיה. ברגעים שאתה לא עושה את זה, הכאב בגב הוא לא הוכחה לכישלון. השתוקקות היא לא הוראת הפעלה. זה דברים שמופיעים ואפשר להבחין בהם. לראות אותם ולתת להם להמשיך בדרכם. מבלי לייצר את עצמנו בתוכם בכל פעם מחדש. זאת עצירה. העצירה היא לא של התנאים בחוץ. העולם לא מפסיק להיות. ואני לא מפסיקה להיות חלק מהעולם, אני לא מפסיקה לפעול בתוכו. אבל אני מפסיקה את ההזדהות הזאת, אני מפסיקה את הניחוס הזה. אני מפסיקה לצמצם את עצמי. אני אומרת, אוקיי, אז גם זה, גם זה. גם המתח באגודל. וגם ההתרגשות בגרון. וגם הדאגה. וגם העוררות. זה הכל חלק מהדבר הזה שעכשיו מופיע פה. אני קוראת לו מיכל כי ככה אמרו לי שקוראים לו. והסכמתי. התרגלתי. אבל שום דבר מהדברים האלה לא מבטל את הדברים האחרים ולא מצמצם אותי. יש שם חופש שאומר, אני לא חייבת להיוולד להיות שום דבר מהדברים האלה. אני יכולה להתבונן בהם. אני יכולה לראות אותם מופיעים ואני יכולה לראות אותם נעלמים. מבלי להצטרך לנהל אותם. הטקסט מספר שביה כל כך התרגש למשמע הדרשה הזאת. הוא כל כך השתחרר מכל מה שהטריד אותו, שהוא הלך בצורה קצת קלמזית, ופרה שבדיוק המליטה, ראתה אותו מתקרב מהר מדי לעגל שלה, אז היא נגחה בו והוא מת במקום. ואז הוא כבר לא התגלגל לשום זהות אף פעם. הוא כבר לא סבל מכלום. תמיד אני שואלת עצמי מאיפה הדבר הזה הגיע לתוך הטקסט, אני באמת לא יודעת. אבל משהו בא עצירה הזאת. שכאילו זהו, לא אומרים לנו עכשיו, בהיה נולד להיות משהו אחר. אבל כן, התלמידים הולכים לבודה ואומרים לו, תשמע, הנודניק הזה שקודם שאל אותך מלא שאלות והפריע לך לאכול, וענית לו, הוא עכשיו הלך נבח ופרה דרסה אותו והוא מת. מה נעשה איתו? אומר להם הבודה, בהיה הוא אחיכם למסע הקדוש. בהיה מעולם לא הטריד אותי בשאלות תפלות. בהיה שאל רק את מה שהוא היה באמת צריך לדעת. והוא הקשיב לדברים עד תום. בהיה היה אדם קדוש בתוך החיים האלה. תבנו לו זכר כמו שבונים לאדם קדוש. תבנו לו סטופה. סטופ הזה, ערימה של אבנים שעומדת יציבה כסמל לתבונה הזאת שיכולה לעמוד ביציבות בטלטלות החיים. יש משהו שהבודה מזהה במסירות הזאת של בהיה לחיפוש. הוא אומר, המסירות הזאת היא זאת שהניעה אותו, ולכן הוא לא ניג'ס לי. הוא לא שאל שאלות חסרות טעם. הוא באמת היה צריך לדעת. אז זה עוד עצירה, הפרה עצרה אותו. תרצו רצף של עצירות. עצירה אם תרצו של הקרמה, של ההרגלים, של הדברים שאנחנו עושים בלי לקחת עליהם אחריות, בלי לשנות אותם. זאת העצירה הראשונה שקרתה לבהיה כשהוא אמר רגע אני קדוש. מה נזכר? מה קורה פה? עצירה שנייה כשיש תבונה שאומרת רגע אתה לא בכיוון. מה שאתה עושה עם החיים שלך לא מביא אותך למקום שאתה מבקש להיות בו. ואז יש את המסירות הזאת ואת הנחישות הזאת. אם זה לשבת בריטריט במשך 48 שעות, אם זה לרוץ עד סוף העולם בשלושה דילוגים, כדי לגעת במה שישחרר, מה שיפתח את החופש. ואז יש את הרגע הזה שהסימון נופל והכל נעצר. אני רואה משהו וזה רק מה שאני רואה. אני שומעת משהו וזה רק מה שאני שומעת. אני מרגישה וזה רק רגש. ברגע הזה אני לא נולדת מחדש אל תוך הסיפור. אני רואה דברים קורים. עוד עצירה. ואז מגיעה הפרה ושמה את הסוף לסיפור הזה. עוד מאוד יפה הסיומת של הטקסט הזה. מה בעצם בודה אומר בטקסט הזה? הוא אומר, היו שקטים לרגע. תנו לחיים לזרום, סביבכם ובתוככם. אל תזוזו. אל תצמדו לדבר ואל תנסו להדוף מעליכם מאומה. היו. היו לרגע במלאות הבלתי נתפסת של החיים האלה. על מגוון הצורות של כאב, עושר, פחד, יופי, בדידות ואהבה. היו שם, ולו לנשימה אחת, בלי לזוז. היו שם באמת, כל כולכם. רק כאשר תאמנו את עצמכם שלא להתחמק, תוכלו להתרומם, ולהמריא מעל ומעבר לכל מה שקובל, מכאיב וממית את החופש שהוא הטבע האמיתי שלכם. בודה מסיים את הדרשה במילות השיר הבאות, הוא אומר, במקום שבו מים, אדמה, אש ואוויר אינם קיימים. שם הכוכבים אינם זוהרים. השמש אינה נראית. אור הירח איננו. ואין שם חשיכה. מה זה המקום הזה שמתאפשר כאשר אנחנו לגמרי עוצרים? רק להיות עם מה שקורה. בלי הקונספטים על מה אמור להיות, בלי הזיכרונות, בלי ההגדרות. בלי לתת לדברים שמות. אפילו לרגע, זה לא צריך להיות שלושה ימים. זה יכול להיות רגע בתוך התרגול שלכם, או רגע מחוץ לאולם, של פשוט נוכחות שעצרה ומבחינה במה שיש. אני רוצה להזמין אתכם לפתוח מקום בלב לרגעים האלה. ולהזמין אותם, שיבואו כבר עכשיו, שיבואו הערב, שיבואו מחר. רגעים כאלה של עצירה מוחלטת בכל ארבעת הגלגלים שלכם. שבהם לא תצטרכו לברוח ולא תצטרכו לרדוף. ואיכשהו תראו את הדברים בצורה שהיא לא פרובלמטית. בואו נשב יחד מספר רגעים וניתן לדברים להיות. הלוואי שכל היצורים החיים יזכו לעצור. לחוות את הדברים כפי שהם. להיות לגמרי כאן ועכשיו. ולא להיות בכלל. תודה רבה על ההקשבה ועל הנוכחות. השעה עכשיו 8:30, זמן לתרגול מדיטציה בהליכה.